שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף צדי ג' מסכת בבא בתרא באתר sinai.org.il, דף יומי של 10 דקות. אנחנו באמצע הדיון על מחלוקת רב ושמואל, האם הולכים לפי הרוב או לפי חזקה. המחלוקת שלהם הייתה אם אני מכרתי לך שור והתברר שהוא שור נגחן. שור נגחן אפשר לאכול, אי אפשר לחרוש איתו. אז אתה בא לי בטענות שאתה רוצה שור חרישה ואתה רוצה את הכסף בחזרה, ואני אומר לא, אני חשבתי שאתה רוצה שור לאכילה. לטובתך יש רוב, כי רוב השברים הם לחרישה, ולטובתי יש מוחזקות, כי אני מוחזק בכסף שלי, אז מי צודק? שמואל אומר שאני צודק כי אני מוחזק, רב אומר שאתה צודק כי לך יש רוב שרוב שברים נמכרים לחרישה. זה היה המחלוקת שלהם. בצדיק ב' עמוד ב' הבאנו שתי ראיות, הראשונה לטובת שמואל מאישה, השנייה מעבד לטובת רב, את שתי הראיות הכינו. היום נביא עוד שלוש ראיות, ראיה אחת לטובת שמואל ונדחה אותה. הראיה השנייה היא לא בדיוק ראיה, אלא היא הצעה שזו מחלוקת תנאים, אבל גם את זה נדחה. ראיה שלישית עוד פעם לטובת שמואל, הפעם מהמשנה שלנו בצדיק ב', והפעם כן נקבל את הראיה, ובסוף נביא ברייתא ונאמר שזה בעצם מחלוקת תנאים. אז בואו נתחיל. ראיה ראשונה זה ממשנה מפורסמת בבבא קמא, שור תם. שור תם כשהוא מזיק חייב רק חצי נזק, נגח פרה. אז על הפרה ברור שהוא חייב חצי נזק, אבל ליד הפרה גם מצאנו עובר מת. ולא ברור לגמרי האם במקרה היא בדיוק הפילה שנייה לפני שהשור נגח אותה וזה לא בגלל השור, או שהשור גם הרג את העובר. אז מה עושים? יש בזה מחלוקת. רבנן אומרים שבעל השור פטור על העובר לגמרי, כי המוציא מחברו עליו הראיה. תוכיח שהשור שלי נגח את העובר, אני אשלם, אם לא, לא. רבנן לא מובאים אצלנו בגמרא, מה שכן מובא זה סומכוס. סומכוס אומר שכיוון שזה ספק, ממון המוטל בספק חולקים, לכן כיוון שהסכום המלא, אם זה היה ברור שהוא נגח, זה חצי נזק, אז פה ישלם רבע נזק. בכל מקרה, שניהם לא הולכים לפי הרוב, כי הרי רוב הפרות לא מפילות סתם את העובר שלהם, אז ברור שגם העובר מת בגלל השור. לכן אם נלך לפי הרוב, אז הבעלים אמור לשלם את כל החצי נזק, ולא רבע ובטח שלא כלום. אז הנה ראיה שלא סומכוס, וחלק מראשונים אומרים שהראיה היא מרבנן, כי גם לא רבנן, הולכים פה לפי הרוב. עונה הגמרא לרב, באמת כן הולכים לפי הרוב. ואתה צודק שרוב הסיכויים שהפרה הזאת לא סתם מפילה, והשור אחראי למוות של העובר. אלא שגם אם השור אחראי למוות של העובר, עדיין יש סיכוי שהוא פטור. כי יכול להיות שהוא נגח אותה מאחורה ואז באמת הוא חייב, אבל יכול להיות שהוא רץ אליה מקדימה ואז מרוב בעלה שהיא רואה שור שועט לכיוון שלה, היא הפילה את העובר. ועל זה הוא פטור, כי זה גרמה, אפילו בבני אדם פטור, בטח שבשברים אתה פטור. לכן גם אם בדרך כלל רב הולך לפי הרוב, פה גם אם נלך לפי הרוב, זה רק אומר לנו שרוב הסיכויים שזה בגלל השור שהעובר מת. אבל זה עדיין לא אומר האם בעל השור צריך שלם או לא, כי יכול להיות שהוא מת בגלל שהפרה הפילה מרוב בעלה כשהיא ראתה את השור רץ לכיוונה. ולכן אין כאן ראיה נגד רב, כי פה גם רב יפתור. זה היה ראיה ראשונה ודחינו. ראיה שנייה, לימה כתנאי. אולי זה מחלוק כתנאים, אנחנו קצת מעל אמצע עמוד. הגמרא פה מביאה תחום אחר קצת, זה לא רוב, אלא חזקה. יש פה שור שיש לו חזקה לנגוח, כי הוא נגח כבר שלוש פעמים, והוא נמצא בשדה עם עוד שברים, ופתאום אנחנו מוצאים שור שהיה ליד אותו שור נגחן, מת כי נגחו אותו. אז האם אנחנו מניחים שהוא זה שנגח, או אולי באיזה שור אחר ונגח? אז רבנן אומרים שפטור, המוצאים מחברו עליו ראיה, רשב"ם אומר שבזה אפילו סומכוס יודע, אין לך שום סיבה לומר שזה השור הזה, שהוא כבר נגח שלוש פעמים ברציפות, אבל פה אין לך שום ראיה, תוכיח אני אשלם. רב אח אומר שלא הולכים לפי האומדנה, לפי הנסיבות, ומין הסתם זה השור הזה והוא חייב. רק נעיר שרב אח עצמו לא אמר את זה על המקרה של שור, הוא אמר את זה על המקרה אפילו יותר מחודש, אם גמל אוכר, כלומר הוא בעל הנקבה של הגמל, ותוך כדי שגמל בעל נקבה, בדרך כלל יש להם נטייה קצת להשתגע, ואנחנו מוצאים שגמל אחר מת לידו. אז אומר רב אח, כיוון שיש חזקה שהוא משתגע בשעת הבעילה, מין הסתם הוא נתן איזה ביתה לגמל לידו תוך כדי והרבה. רג אותו, לכן אנחנו מחייבים את הבעלים שלו. אז לעניין שלנו, רואים שרבנן לא הולכים לפי חזקה, ורב אחא כן הולך לפי חזקה. ואם נשווה חזקה עם רוב, אז נאמר ששמואל שפוטר זה כמו רבנן שפוטרים, ורב שמחייב בגלל רוב זה כמו רב אחא שמחייב בגלל החזקה. דוחה הגמרא, אל תשווה חזקה לרוב. גם רבנן שלא הולכים לפי חזקה, אולי כן הולכים לפי רוב, וגם רב אחא שכן הולך לפי חזקה, אולי לא הולך לפי רוב. פה הגמרא גם מביאה סברה, חזקה זה דבר שמדבר על השור עצמו. השור הזה נגח שלוש פעמים, לכן יש סברה טובה לומר שהולכים לפי חזקה. רוב לעומת זאת, נותן לי מידע על שאר השברים בעולם. אבל זה לא אומר כלום לגבי השור הזה, יכול להיות שהשור הזה הוא לא חלק מהרוב, אולי הוא חלק מהמיעוט, הרי יש מיעוט. אז ניתקנו את הקשר בין חזקה לבין רוב, ודחינו את ההצעה שזה מחלוקת תנאים. ועכשיו אנחנו בראיה השלישית, או החמישית אם נכלול את הראיות מדף קודם, ארבע שורות לפני סוף עמוד א', הפעם נביא את המשנה שלנו מדף צדיק ב', וזה באמת ראיה סופית. ראינו במשנה שאם אני מכרתי לך פירות, ואתה זרעת את הזרעים של הפירות, ולא גדל לך כלום, ואתה בא אליי בטענות. ואני אומר לך, אני מכרתי לך פירות לאכילה, לא בשביל זריעה, ואתה אומר, מה פתאום, קנית לזריעה. אומרת המשנה שאני פטור, ואני פטור אפילו בפשטן. מה מיוחד בפשטן? שבפשטן, רוב הפשטן שנמכר, נמכר בשביל זריעה, ולא בשביל אכילה. ובכל זאת, אני פטור, כי אני יכול לומר, אני חשבתי שאתה קונה בשביל אכילה. אז רואים שהולכים לפי המוחזק, ולא לפי הרוב. אומרת הגמרא, נכון, זה באמת ראיה, אלא חייבים לומר שזה מחלוקת תנאים, והגמרא מביאה עוד ברייתא, שתי שורות לפני סוף העמוד, והתנא קמא של הברייתא זה בדיוק כמו המשנה שלנו, שבאמת במקרה של הפירות הולכים לפי המוחזק ולא לפי הרוב, ולכן המוכר יהיה פטור מלהחזיר את הכסף, אבל יש שם עוד שתי דעות, רבי יוסי ועוד דעה שנקרא לה אמרו לו. שזה תנאים שאמרו לרבי יוסי. רבי יוסי אומר שבמקרה של הפשטן אני חייב להחזיר לך את הכסף של הזרעים, כי רוב הפשטן שנמכר נמכר לזריעה, והולכים לפי הרוב. אז שמואל כמו תנא קמא ורב כמו רבי יוסי. אבל יש שם עוד דעה, תנאים שהגיבו לרבי יוסי ואמרו שהמוכר פטור. אבל למה המוכר פטור? לא כמו תנא קמא שמוכר פטור כי הוא מוחזק בכסף שלו, והמוחזק גובר על הרוב, אלא גם אותם תנאים אומרים שהולכים לפי הרוב, אבל רוב אחר מהרוב שרבי יוסי הולך אחריו. כי בפשטן אפשר ללכת לפי שני סוגים של רוב. אם ניקח למשל 100 קילו של פשטן, אז יהיו שני חקלאים שכל אחד מהם יקנה 45 קילו של פשטן. אז רוב הפשטן נמכר לזריעה, אבל ב-10 קילו שנשארו, אני אמכור ל-300 איש כל אחד איזה שקית קטנה של פשטן שהוא ישתמש בו לאכילה, לטיבול, לרפואה. אז אם נלך לפי מספר הקונים, רוב האנשים שקנו פשטן קנו את זה לאכילה ולא לזריעה. אבל אם נלך לפי כמות הפשטן, רוב הפשטן שנמכר, נמכר לזריעה ולא לאכילה. אז רבי יוסי הולך לפי כמות הפשטן, והוא אומר שהייתי צריך להבין שהוא רוצה את זה לזריעה ואני חייב. תנאים שחולקים עליו אומרים לו, אתה צודק שצריך ללכת לפי הרוב, אבל תלך לפי רוב האנשים, ורוב האנשים שקונים פשטן, קונים את זה לאכילה ולרפואה, ולכן צדקתי כשהנחתי שקנית את זה לא לזריעה ואני פטור. אז לסיכום יוצא שזה מחלוקת תנאים, שמואל הוא כמו תנא קמא שהמוחזקות גוברת על הרוב, רב הוא כמו רבי יוסי וכמו התנאים שחלקו עליו שהרוב קובע. אז זה לגבי אדם שמוכר פירות ואפילו זרעוני פשטן, שהמוכר פטור כי יכול לומר אני חשבתי שאתה רוצה את זה לאכילה. למה גם בזרעוני פשטן? כי בזרעוני פשטן אמנם הרוב נמכר לזריעה, אבל יש גם חלק שנמכר לאכילה, לכן יש לפחות ספק. אבל אם מדובר במשהו שברור שהוא נמכר לזריעה כמו זרעוני גינה, אז אומר השבק במשנה שלנו, שמה ברור שהמוכר חייב, כי ברור שמשהו מכר זה לזריעה ולא לאכילה. ועכשיו אנחנו בשורה השישית בעמוד ב', הגמרא מביאה ברייתא לגבי אותו מקרה שבו המוכר כן חייב להחזיר את הכסף על הזרעים, האם הוא גם צריך להחזיר כסף על ההוצאות של הקונה. כלומר, הקונה הזה אחרי שהוא קנה את הזרעים הוא גם שכר פועלים שיזרעו אותם, הוא השקע במים, היו לו הוצאות, האם המוכר חייב גם על ההוצאות האלו? אז תנא קמא בברייתא אומר שלא, המוכר חייב רק על הכסף של הזרעים עצמם, אבל יש אומרים שהוא חייב גם על ההוצאות, רשב"ם אומר שזה רק קנס. כי סוף סוף מדובר בנזק שהוא גרמה, ובגרמה לא חייבים, לכן אם חייבים זה רק קנס. בהמשך נראה שמשמע ברשב"ג שזה אפילו רק מנהג. בכל אופן זה מחלוקת האם חייבים או לא. ואומר רב חיסטה, היש אומרים שחייב זה רשב"ג. ועכשיו אנחנו מנסים לברר איפה רב חיסטה מצא רשב"ג שמחייב על אותם הוצאות עקיפות. אז הצעה ראשונה, שזה רשב"ג במשנה שלנו. כי הרי במשנה שלנו אמרנו שגם תנא קמא שפוטר זה דווקא בדבר שלפחות יש מיעוט שכן אוכלים אותו, כמו זרעוני פשטן. אבל אם זה זרעוני גינה, נדייק במשנה שגם תנא קמא יחייב את המוכר להחזיר את הכסף. ואז פתאום ברשב"ג ואומר אותו דבר, שאם זה זרעוני גינה, המוכר חייב. מה רשב"ג הוסיף? הרי גם תנא קמא יודע בזה לכאורה, אלא כנראה שהמחלוקת שלהם היא נכון, לפי שניהם המוכר חייב, אבל האם הוא גם חייב על ההוצאות? לפי תנא קמא לא, ולפי רשב"ג שכנראה בא להוסיף איזשהו חיוב, המוכר חייב גם על ההוצאות. אז זה הצעה הראשונה שרב חיסטו שומר שזה רשב"ג שמחייב בהוצאות העקיפות, זה מהמשנה שלנו. תוכה הגמרא, מי אמר לך שבכלל יש פה מחלוקת במשנה? יכול להיות שכל המשנה היא רשב"ג, ויש חסור עם מחסרה במשנה, וצריך לקרוא את המשנה ככה. מישהו מוכר פירות, אפילו בפשטן המוכר פטור, ונדייק מכאן שאם זה היה זרעוני גינה הוא חייב, כי רשב"ג סובר שבזרעוני גינה הוא חייב, כלומר כל המשנה היא רשב"ג. ואז אין לך מקור לומר שרשב"ג מחייב יותר גם על ההוצאות. לכן הגמרא מביאה הצעה שנייה, איפה רב חיסטה מצא רשב"ג שמחייב גם על ההוצאות העקיפות? אנחנו בברייתא בשליש התחתון של עמוד ב'. פה הנושא זה לא מוכר ומה הוא מחר, אלא בטעות שעשה איש מקצוע. אני למשל הבאתי חיטים למתחנה שהתחנו לי קמח, והם שכחו לשים את זה קודם במים, ואז הקמח יצא לא טוב, או שהבאתי בהמה לשוחט שישחוט, והוא בטעות ניבל את הבהמה. אז אם מדובר באיש מקצוע שלוקח כסף על זה, אז ברור שהוא חייב לי על החיטים ועל הבהמה. אבל אומר רשב"ג, הם חייבים לי יותר מזה. אם אני עכשיו ערב חתונה, ועכשיו אין לי מה להכיל את האורחים שלי, הם חייבים לי אפילו תשלום פיצוי על הבושה שיש לי שאין לי עכשיו מה להכיל את האורחים, וחייבים לאורחים עצמם בושה שאין להם עכשיו מה לאכול לארוחת ערב.
כלומר, רשב"ג אומר שבעל מלאכה חייב אפילו על הוצאות עקיפות. אומר רשב"ג, כל שכן במקרה שלנו, שהוא מכר לזרעים לא טובים, אז יש לי הוצאות עקיפות של המים והפועלים שהוא חייב. ומסיים את הגמרא שרשב"ג אומר שכך באמת היה מנהג בירושלים, שאם הקייטרינג פישל אז הוא חייב גם על ההוצאה של הבושה של בעל השמחה ושל האורחים. ועוד מנהג בירושלים שקשור לסעודה, אם יש עדיין מקום בסעודה, היו שמים מפה בכניסה, ברגע שנגמר המקום או שכבר לא מקבלים אנשים חדשים, היו מסירים את המפה וכך ידעת לא לבוא לשם. והגענו למשנה ונסכם את מה שראינו היום. ראינו ראיות שונות במחלוקת של רב ושמואל, האם הולכים לפי הרוב או לפי המוחזק. בסוף ראינו שזה מחלוקת תנאים. לגבי מוכר של פירות, במקרה שבו כולם יודעים שהוא חייב, כי מוכר זירוני גינה וברור שזה היה לזריעה, אז ראינו שלפי תנא קמא הוא פטור להוצאות העקיפות, אבל לפי רשב"ג הוא חייב. כל טוב.